באולפן ישראל בן צבי. פיגוע ירי הקשה היום בחוואר על יד שכם בו נרצחו שני אחים, הלל מנחם ויגל יעקב, השם מקום דמם לבית משפחת יניב. כוחות הביטחון ממשיכים במרדף אחר המחבלים, ובחווארה התפרו כמה עשרות מתיישבים. ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון בו קרא שלא לקחת את החוק לידיים.
קרה היום אסון נורא. אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחת יניב, שאיבדה שניים מבניה היקרים, השם מקום דמם. צה"ל וכוחות הביטחון כרגע נמצאים במרדף אחר הרוצח. אנחנו נמצא אותו, אנחנו נלכוד אותו, אנחנו נבוא איתו חשבון. אני מבקש גם כשאדם חם ברוחות לוהטות, לא לקח את החוק לידיים.
שאלון, ראש המועצה המקומית בתל, היה במקום הפיגוע בשעת ההתרחשות וסיפר לאבי ממרן על הרגעים הקשים.
ואני מניח שאם אני לא הייתי מחלץ באותו אירוע ומתעשת בתוך שניות, אז אני אולי לא הייתי מדבר איתכם הערב. וזה יכול לקרות לכל אחד, זה יכול לקרות לכל אחד ואחד מאיתנו. ואנחנו, ואני אומר לכם, זה, אם זה לא היה פה, זה היה מגיע, או הם היו יוצאים לראות לכיוון כבישים של כפר סבא. אנחנו חייבים לאסוף את כל הנשקים הללו, אחרת אנחנו נהיה במציאות קשה.
גיל ביסמוט, מפקד מחוז שי בזקה, שהיה בזירה ושכנם הקרוב של הנרצחים, אומר הערב, כשאתה מגיע למקום כזה ואתה רואה את בני הבית שלך, זה הרבה יותר קשה וטרגי.
הגעתי לפיגוע הזה כדי לכבד את מה שנשאר לכבד, וכשאתה מגיע לפיגוע ואתה רואה את הנערים המופלאים האלה, ואתה מבין שהם משפחה שלך, שהם בני בית שלך, שהם בשר מבשרך, זה הרבה הרבה יותר קשה והרבה הרבה יותר טרגי. אבל לצערנו, כשמגיעים לפיגוע עושים מעין סוויץ' במוח ועובדים על אוטומט.
ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן מותח ביקורת חריפה להתנהלות הממשלה ואומר, צריך להפוך את השולחן.
אני דורש מהממשלה לצאת למבצע צבאי כנגד תשתיות הטרור של הרשות הפלסטינית, להחרים נשקים, להקות ברשות הפלסטינית שעומדת מאחור גל הטרור הזה. אי אפשר להסתתק בגינויים ופיגועים. אנחנו בחרנו בממשלה הזו כדי שתהיה ממשלה לאומית שתשנה את ההזכרות של הממשלה הקודמת, ושלא תחזור על מה שעשתה הממשלה הקודמת. צריך להפוך שולחן, וכל עוד שלא הופכים שולחן, אנחנו נמצאים באירועים כאלה שדם יהודי נשפך כמיים גם בירושלים וגם כאן בשומרון.
חבר הכנסת צבי סוכות אומר, אנחנו צריכים לטפל ברשות הפלסטינית המממנת את הטרור ומסיתה את הרחוב הערבי.
היא ממשיכה, מדינת ישראל אסור להמשיך את השיתוף פעולה איתה. אסור לנו לקיים את הדבר הזה שנקרא רשות הפלסטינית, כל עוד הם אלה שמממנים ותומכים טרור. וזה שינוי הפרדיגמה שאני מדבר איתך עליה, כי בסופו של דבר כל המחבלים האלה גדלים בהסתה. אנחנו, יש פה ביצה שמייצרת טרור, ביצה שמלאה ביתושים, אנחנו לא יכולים להודים מתקש נגד יתושים ולהרוג את היתוש הזה, את היתוש הזה. אנחנו צריכים לייבש את הביצה. והביצה הזו היא חברה שלמה שגדלה למציאות שבה חיי יהודים, לרצוח יהודים זה דבר מבורך. מי שרוצח יהודים הופך להיות גיבור. ובדבר הזה אנחנו צריכים לטפל בחברה הזו, ומי שמחוללים את הסתה והמחוללים הראשיים הם היום הרשות הפלסטינית.
הדברים נאמו לאבי ממרן במהדורה המרכזית. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה את מנכ״ל נתיבי ישראל לקדם באופן מיידי את עבודות התשתית בעוקף חווארה. בהוראת השרה, הצוותים יתוגברו והעבודות יבוצעו ביום ובלילה על מנת לקצר את זמני הפרויקט. המשטרה סיימה את הערכותה להילולה המסורתית לציון יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו במירון. הכניסה עד לציון תתאפשר רגלית בלבד דרך שער הכניסה הראשי של היישוב, ומערך שטלים שיועד לכך יעלה את הציבור בחינם לציון וממנו בחזרה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי ממחר לא תותר הכניסה ליישוב מירון לכלי רכב פרטיים. בירושלים תאריך מחר הלוויית שני ספרי התורה והתפילין שעלו באש בדליקה שפרצה בשבת בבית הכנסת סאטמר בירושלים. כתבנו נעתי קליש מוסר כי ההלוויה תחל ב6:30 בערב בבית הכנסת ברחוב יונה, וספרי התורה והתפילין יתאמנו בחלקת הגניזה בהר המנוחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, התחזית מיד.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
מחר תחול עלייה בטמפרטורות, הן יעשו גבוהות מהרגיל בעונה. ביום שלישי התחממות נוספת, יהיה חם ויבש מהרגיל ברוב אזורי הארץ, וביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל.
ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
עכשיו איתכם חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, מנחה אריאל ברמן. תוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644. לפני 26 שנה, בי"א באדר, נפטר רבי משה פרדו, מייסד סמינר אור החיים בבני ברק.
המטרה הייתה לחנך את הבת ולתת את האפשרות להיות גם מורה וגם לחנך, שתדע לבנות את ביתה. זה הייתה התחלה, חסייתה לשמיה הייתה גדולה.
מחר ב-10 בבוקר, אפרת ברזל בתוכנית נדירה ומרגשת עם שלוש תלמידות שמספרות בערגה על הרב שהיה להן לאבא ועל המקום שהיה להן לבית.
לראות את הרב פרדו מגיע כולו לבן, ממש מלאך השם, עולה למדרגות, עשרה על הבמה ומתחיל את הפתיחה. כל נדרה, כל הבנות היו בוכות.
ומקדליבה, יום שני ב-10 בבוקר, כאן בכל חי. האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה. עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
בפורים הזה, מורידים מסכות. יוקר המחיה מכה באלפי משפחות הנכנסות למצוקה כלכלית, מסתירות את מצבן הכלכלי ולא יכולות לחגוג את חג הפורים בשמחה. מתנות לאביונים, תורמים דרך פעמונים. התקשרו עכשיו 1-800-351-012 או חפשו פעמונים בגוגל.
לכל אחד מאיתנו יש ציפיות. לאחד, הציפייה, שיפוץ הבית. לשני, טיסה חלומית, טיול אתגרי ועוד. אך יש מאות אמהות שהציפייה שלהן זה שיהיה להם לחם בבית. כן, לחם, אוכל בסיסי לילדיהם, שהם לא ימשיכו לישון רעבים. מכניסים עכשיו עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחת צהריים חמה וארוחת עשר ליום המחורת. בזכותכם. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
רמי לוי עושה לעובדים שלכם את החג עם התו המלא, ועכשיו עם טיסות של ישראל, השמיים הם הגבול. התו המלא, המתנה המשתלמת במדינה, למימוש ברמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, וגם במעל 100 מותגים מובילים. אופנה, קוסמטיקה, עיצוב הבית, אטרקציות, מסעדות ועוד, ומעכשיו גם טיסות של ישראל. חפשו בגוגל התו המלא. מיד נתפנה ונענה לשיחתכם.
תמיד בשמחה, כל חי ומילקי מסמכים אתכם לקראת פורים. עלו לשידור בתוכנית טובים השניים. ספרו לנו סיפור מצחיק שקרה לכם כשהתחפשתם, ואולי תזכו במארז משמח של מילקי. טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, כל יום ב4 כאן בכל חי. הדר מרבי מרבי בשמחה.
חידון הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה, מנחה אריאל ברמן.
וערב טוב, מהיכל ישיבת אור החיים בירושלים, חידון הלכה למעשה, הלכות שבת לשנת תו שין פי גימל. הגענו לתוכנית התשיעית, תוכנית אחרונה לפני תוכנית החזרה, שלאחריה נגיע לתוכנית רבע הגמר. שמונה רבנים מתמודדים בסך הכל נותרו איתנו בשלב הזה, ובסוף הערב הזה נאלץ להיפרד מאחד מהם, לא להרבה זמן, כי בשבוע הבא בתוכנית החזרה אנחנו כבר נראה אותו שוב, ובתוכנית החזרה אולי הוא או אחד מהרבנים המתמודדים האחרים שעזבו אותנו בתוכניות הקודמות יחזור ישר אל רבע הגמר, כי ברבע הגמר
יהיו גם 8 רבנים מתמודדים כמו הערב. מצב הניקוד בין המקום הראשון למקום האחרון הוא הפרש של בסך הכל חצי נקודה, כלומר הכל מאוד 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 פתוח והכל יכול להשתנות בתוכנית הזו. והכל יכול לקרות ואין מישהו שמובטח לו לעבור הלאה אל התוכנית הבאה, אלא כמעט כולכם במצב פחות או יותר זהה מבחינת הניקוד. והערב, בגלל שהצטמצמנו באופן יחסי, אז יהיו 2 סבבים של שאלות עיון וסבב אחד של שאלת פקיעות. כלומר, הניקוד מאוד מאוד פתוח. אני לא אומר את זה כדי שתהיו לחוצים יותר, אלא כדי שתהיו דרוכים יותר. ואולי אפילו נינוחים יותר. אני מזכיר לכם שאחד מכם, בעזרת השם, בעוד 4 תוכניות בלבד, יגיע אל הגמר הגדול, ובגמר הגדול יוכרז כחתן הלכה למעשה העולמי, לשנת תשפ"ג. התואר הזה, מעבר לזה שהוא מאוד מחייב, הוא מאוד מכובד, גם מביא איתו פרס גדול של 25,000 שקלים. שאר העולים לגמר יזכו להשתתף בקורס להכשרת מוצים היוקרתי במסגרת בית הוראה הלכה למעשה בראשותו של הגאון הרב אופיר מלכה שליטה. אגב, כל מי שרוצה יכול לפנות לקו ההלכה, לבית הוראה הלכה למעשה, ו24 שעות ביממה לקבל תשובה על כל שאלה בכוכבית 5047. למחייגים מלחול זה קצת יותר מורכב, זה 972-799-713-55. נאמר תודה לעוסקים במלאכה, למנכ״ל רדיו קול חי אבי רוזן, למנהל התוכניות בצלאל כאן, למנהל הטכני דוד טוויטו, לשימי ורקר על ההפקה, לצוות אור החיים על השידור והניתוב. וזו ההזדמנות להזכיר לכם שניתן לא רק להאזין לנו אלא גם לצפות בנו באתר אור החיים ובאתר קול חי. תודה לטכנאים שמלווים אותנו, יונתן לדייב שנמצא איתנו כאן בירושלים, ולאוריה וולמן הטכנאי בבני ברק. וכעת, אחרי שפחות או יותר סקרנו את כל מה שצפוי לקרות בשעתיים שלפנינו, נאמר שלום וערב טוב לגאון הרב אופיר מלכה.
ערב טוב אריאל, ערב טוב לכל הרבנים המתמודדים, יושבים כאן ראשונה במלכות, ישיבת אור החיים ירושלים, רחוב עזרא 1. ערב טוב לכל מאזינינו הרבים באשר הם, ערב טוב עד כמה שאפשר לומר טוב, כי לצערנו גם הערב הוא ערב קשה מאוד.
כן.
ששוב פעם...
רצף שלא נגמר.
נגדעים חייהם של יהודים קדושים ותמימים, ושוב פעם גזירה קשה משמיים, 2 אחים.
בשמות זה אם גם אומרים.
היום ונורא. מה נאמר ומה נדבר? מצא אלוקים את עוון עבדיך. כל ישראל ערבים זה לזה. צריכים להתחזק. כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, וכשהוא מדבר איתנו בצורה קשה, סימן שהמצב לא כל כך טוב. ולכן, אחי ייתן ליבו דברים של תשובה, שכל אדם ואדם יפשפש במעשיו, ויחזור בתשובה, ויתחזק בדברים שדיברנו, אהבת חינם, להתרחק מלשון הרע, להתרחק מחילות, להתרחק מחלוקת, להגביר בלימוד התורה, להגביר בחיזוק, בהתמדת התורה, בפרט שאנחנו נמצאים בימים סמוכים לימי הפורים, ויש לצערנו הרב רפיון גם בעולם הישיבות. צריכים לראות איך לא להיכנס לרפיון הזה. פורים זה פורים, אבל תורה זה תורה, ותורה מעל הכל. לא לקיים את מצוות ביטול תורה בידור רב לפניה ולאחריה וכו', אלא רק מה שצריך.
מה עם עניין איסוף הכספים, התרומות שעושים? זה
מה שצריך. מה שצריך. אוספים כספים, צריך חובה. בחורי ישיבות נצרכים ונזקקים, נתקעים ומזקנים, שכל השנה חיים מהכסף הזה. מה שצריך, צריך. אבל יש את מה שצריך, ויש מעבר למה שצריך.
כתוב ברמב״ם. יותר מדי לעסוק.
כתוב ברמב״ם, אפילו...
ואיך נראה, באיזה תחפושת,
ואיך לאסוף את הכסף. ואיזה מוזיקה נעשה, ואיך נעשה, וכל ההכנות, יותר מדי. כתוב ברמב״ם שמבטלים תלמוד תורה למצוא עברת שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. ועולמי הרמב״ם יגמור המצווה ויחזור לתלמודו. אנחנו מצאים בימים טרופים. אין לנו מה שיגן עלינו, רק התורה. אין לנו שיעור על התורה הזאת. אין לנו מה שיגן עלינו. צריכים להתחזק מאוד מאוד ולהוסיף בלימוד התורה. למי נגיד את זה? אם לא אנחנו, האברכים והבוחרי ישיבות, אז מי כן להתחזק? השם יתברך יסיר מעלינו חרון אף. אולי גם כדאי להתחזק בנושא הזה של ברכת המזון.
למה דווקא ברכת המזון?
כי שם יש הבטחה גדולה מאוד שכתוב שאין פי סופית בברכת המזון. כל ברכת המזון אין פי, כל האותיות יש חוץ מפי סופית. לא ברחמן, הרחמן יש. בארבע ברכות אין פי סופית. למה? אומר ספר החינוך, מביא אותו הרבה רטב בתחילת סימן קוף פי-היי, לפי שמי שמברך ברכת המזון בכוונה, לא שולט בו לא חרון אף, ולא שצף, ולא קצף.
זאת אומרת, שלוש הסיומות הללו זה פי סופית, וזה לא שולט בו.
שצף, קצף, כל הדברים האלה, הקשים האלה, לא שולטים בו. הבאנו בספר, בהליכות ברכות, סיפור מביא על הרעיון, עם הרב שפירא מלובלין, עם מישהו מהשואה, איך זה התקיים בו ההבטחה הזאת, אבל זה פשוט לברך ברכת המזון מתוך ברכון, מילה, מילה, שהאוזניים ישמעו בצורה מסודרת.
זה לא רק סגולה ידועה לפרנסה, אלא זה גם מציל.
זה עוד דבר, זה עוד דבר. אבל עכשיו אנשים לא צריכים, צריכים פרנסה, אבל לא משנה, צריכים חיים, כן. כי אם יש פרנסה בלי חיים, אז מה זה שווה? חיים בלי פרנסה שווה. פרנסה בלי חיים לא שווה כלום. קודם כל צריך לחיות. חיות. יש חרון אף בעולם. יש שצף, יש קצף. מידת הדין משתוללת. מה נעשה? הדברים הללו יסלקו מעלינו חרון אף.
אבל זה לא ספק, הרבנים המתמודדים שמולנו מנצלים היטב את הימים הללו, כי אפילו ברגעים אלה הם עדיין עם הספרים הפתוחים, כאילו הם לא למדו כל השבוע, וזה זה המעל התורה שצריך.
בהחלט.
אם אפשר, כבוד הרב, אז נעבור לשאלה הראשונה.
אז כל שאלה ארבע דקות, להתמקד היטב בדברים, כדי שנוכל בסייעתא דשמיא למצות את הדברים כפי שצריך, ושיהיה הצלחה לכולכם. אדם שהולך בדרכו בשבת ויש לו שלולית. שלולית של מים כמובן. עדיף לדלג מאשר להקיף, או להקיף מאשר לדלג. ומה הדין אם השלולית מאוד גדולה שאי אפשר לדלג, האם עדיף להקיף או ללכת בתוך השלולית?
השאלה לרב יצחק בונן, ארבע דקות. אולי מיקרופון אחר תיקח? השאלה עוברת? אוקיי. אז אנחנו מעבירים את השאלה לרב רפאל בן משה. ארבע דקות.
מבאר בשולחן ערוך בתחילת סימן שינה א', שאסור או לרוץ או לפסוע פסיעה גסה או לקפוץ בשבת וכיבתו מעשות דרכיך. צריך שההילוך של שבת יהיה שונה מדרך חול, ולכן אסור לרוץ או לקפוץ כמו שאמרנו. שבן אדם יש לו שלולית, ויש לו בפניו שתי אפשרויות, או לקפוץ מהשלולית, או להקיף את השלולית, מבואר בשולחן ערוך, שעדיף שיקפוץ מעל השלולית, ולא ירבה בהילוך. כך מבואר בשולחן ערוך. אם הוא לא יכול לעבור, אם הוא לא יכול לקפוץ מהשלולית, כיוון שהיא כל כך גדולה, כמו שאמר הרב, אז כל זמן שהוא הולך לדבר הרשות, לעבור בתוכה אין לו היתר, כיוון שיש גזרה שמא ישחוט, כמו שמבואר ברמה בסעיף מ"ו, שינה א' סעיף מ"ו, ולכן לא נותר לו אלא פשוט להקיף את השלולית.
מתי כן התירו ללכת בתוך מים?
בשתי אפשרויות. שולחן ערוך אומר בסעיף ד' ובסעיף ו'. סעיף ד' השולחן ערוך מדבר על דבר מצווה. אם אדם הולך להגביל פני אביו או רבו, או פני מי שגדול ממנו בחוכמה, אז מותר לו לעבור בהליכה ובחזרה בתוך המים. מותר לו לעבור, וכמובן שלא יוציא ידו מתחת שפת חלוקו, שיהיה לו עיקר, ושלא ילך עם סנדל כדלמנה פלוואתי להטויי. אבל בשתי השינויים האלה מותר לו לצורך מצווה.
אם השלולית היא קטנה, והוא יכול לעבור אותה בלי לקפוץ.
אף על פי כן, בשלולית לא פלוג רבנן, כך מובר בביאור הלכה, כיוון שיש מקומות רחבים, אז התירו תמיד לדבר, לא קשור עכשיו לדבר מצווה, דבר רשות.
לא, סתם
כלי.
יש לו שלולית קטנה.
שמשמעות.
הוא יכול לעבור אותה רגיל, בלי פסיעה גסה, בלי קפיצה, בלי דילוג, אבל הוא רוצה לקפוץ.
דבר בביאור הלכה שמסתימת הדברים שמותר. הוא אומר שכנראה לא פלוג חכמים, שהתירו לקפוץ בשלולית, אז התירו לגמרי, גם בשלולית קטנה מותר לקפוץ.
מהפסוק מעשות דרכיך, שלא יהיה לוכחה בשבת כלוכחה בחול, מה לומדים?
דקה וחמישים.
גם פסיעה גסה, שלא לפסוע פסיעה גסה, שלא לרוץ בשבת, אלא אם כן דבר מצווה, וגם שלא לקפוץ בשבת, כל הדברים הללו.
מה ההבדל בין קפיצה לדילוג?
מה ההבדל בין קפיצה לדילוג? לא הבנתי את השאלה.
אמרת שיש ריצה. יש פסיעה גסה ויש קפיצה.
כן. ריצה, אדם רץ.
רץ.
הליכה, זה הוא הולך פסיעה גסה, דהיינו פסיעה שהיא באדם בינוני יותר מאמה, בפסיעה אחת, וכל בן אדם לפי הגודל שלו, כמו אנחנו שובר במשנה ברורה, וקפיצה זה שהוא קופץ עם שתי רגליים.
ומה זה דילוג?
דילוג, שהוא מרים רגל אחת, והוא לא מוריד אותה עד שהרגל השנייה...
מקורות.
דקה למקורות.
שין א', סעיף א', במשנה ברורה, סעיף קטן א', סעיף קטן ב', בסעיף... שטן ג' זה יותר מאמה. בסעיף ג' כתוב בשולחן ערוך שאם רחבה, אז מוטב שידלג מה שיקיפנה. באור הלכה שם דיבור המתחיל, אפילו רחבה, מבואר שאפילו בקטנה מותר. סעיף ד' וו' לגבי דבר מצווה.
בגדולה, בגדולה.
מה?
בגדולה שהוא צריך או להקיף או ללכת בתוכה.
חצי דקה.
אמרת שיקיף ולא ילך בתוכה, איפה זה כתוב?
סעיף קטן, סעיף קטן ת' במשנה ברורה, סעיף קטן ת'. ואחד אי אפשר בדילוג ותפיסה מותר לו להקיף, אבל לעבור באסור שיש בזה חשש סחיטה, ולא יתירו לו כי אם בגבנה דלת ובב.
יפה. תשובה מלאה, 10 נקודות.
הרב רפאל בן משה, 10 נקודות.
אז כאמור, אדם שהולך ברחוב בשבת ויש לפניו שלולית, הוא לא יקיף, עדיף לו לדלג או לקפץ מעל השלולית ולא להקיף כלמד בהילוך, ואם הוא לא יכול לקפץ או לדלג כי השלולית מאוד רחבה, זה שיקיף אותה, אף על פי שהוא מרבה בהילוך, ולא ייכנס בתוך השלולית, מחשש שהם יבוא לידי סחיטה. אומר הביאור הלכה, שאם השלולית קטנה והוא יכול לעבור אותה בלי קיפוץ ודילוג, והוא רוצה דווקא לקפץ, מותר, לא פלוג רבנן. כיוון שיש שלוליות שצריך דווקא לקפוץ מעליהם, או לדלג, ויש שלוליות שלא צריך, לא פלוג רבנן. זו מסקנת ההלכה.
ואם השלולית מדי רחבה וגדולה, וגם להקיף, זה... זו בעיה?
אין כזה דבר, להקיף זה בעיה. תמיד אפשר להקיף.
זאת, הוא חייב להימנע...
אלא אם כן, זה דבר מצווה. אם הוא הולך לדבר מצווה, יתירו.
למרות שיש חשש לסחיטה.
בדבר מצווה, יתירו לו שלא חזו שמי סחוט, כן.
ואם זה תרחה מאוד מאוד גדולה, כי הוא צריך ללכת עכשיו עוד שעה, נניח?
אף על פי כן, לא יתירו לו. רק בדבר מצווה, יתירו לו.
שאלה שנייה.
יהודה חזר מבית הכנסת בשבת, כשכל בגדיו רטובים. האם מותר לו לתנם על הכיסא... או לתלותם על גבי מטלה ליפשם?
השאלה לרב יקיר ברוכי.
ובכן, אדם שהגיע עם בגדים רטובים, לפי המגן אברהם, מים מועטים אין בהם בעיה של שטיחה. דעת המשנה ברורה, עכשיו ככה אחרונים פסקים, שגם מים מועטים שייך בהם בעיה של שטיחה. כשאדם שוטח, זה נראה שהוא חיבס את הבגדים בשבת, ולכן יש איסור לתלות את הבגדים האלה, אפילו בבין השמשות. כן. אלא אם כן, יש לו צורך בבגדים האלה למחר, אז המשנה ברורה מתיר לתלות בבין השמשות, כדבר שזה צורך שבת, כמו שכתוב מבואר בשין מן ב', ויעשה את זה בצינה, כמו שכתוב בשער הציון. וזה אפילו בחדרי חדרים אסור הדבר הזה, כיוון שזה דבר שהוא באיסור תורה, שחששו אותו שהוא כיבס, אז אפילו בחדרי חדרים אסור הדבר הזה.
במטלה לא אמרת מה הדין?
במטלה, אם זה לא דרך שטיחה, אז יהיה מותר. אם זה הוא רגיל לתלוש שם בגדים, בלא צורה של שטיחה, אז יהיה אפשר שמותר.
למה?
אם הוא רגיל לתלות שם, לא מטלה כביסה, כי אין הרבה מתכוון.
מטלה של מגבת, שתולי מגבת, הוא רוצה לתלות שם את החליפה הרטובה, את הבגד הרטוב, אותו הוא אסור.
כי זה הדרך לא, גם שזה הדרך להשתמש בזה בתור לתפוס את הבגד, לא בתור שטיחה של אחרי כיבוס. לא יחשדו בו.
לא, הוא לא רגיל לעשות שם כלום, הוא רגיל לתלות שם סתם, מגבות יבשות או...
לא, זה לא נקרא שטיחה לכאורה.
למה? ולמה זה מותר? כי מה?
לא יחשדו אותו שהוא חיבס בשבת.
למה?
הדרך שאדם מחבס או שותח את הבגד כדי שיתייבש. אבל אדם שלא שותח את הבגד אלא מניח אותו סתם בתור תפיסה באלמה, זה באמת לא, אין בזה איסור של שטיחה.
עכשיו הבגד הרטוב הזה שימצא אצלו בידיים, הוא חזר מבית הכנסת, הבגדים שלו רטובים, נכון?
כן.
הוא הוריד את הבגד. עכשיו הבגד בידיים שלו. האם הוא יכול ללכת... לחדר השני הסמוך לתלות את זה על מטלה, או מטלה באותו חדר, כן, לא בחדר אחר.
לכאורה, כל זמן שזה בידו עדיין אין איסור, כמו שכתוב בשער הציון. שהרציון אומר שכל מה שזה בידו, הוא יכול ללכת עם זה ולהניח את זה.
דקה וחצי.
מקורות.
אין א', סעיף מ"ה. מה שאמרנו, מחלוקת מגן אברהם ושאר האחרונים, זה קוף סמך ג', מה שאמרנו שמותר לשטוח בבין השמשות.
לא קשור לבין השמשות עכשיו, תתמקד במה ששאלתי.
מה רב הכוון אותי הרב?
על מטלה.
דקה.
שלא יניחם דרך שטיחה, זה כתוב בסעיף קטן קוף ע'. דים שוטחם כדרכם אסור בכל גוונה.
איפה מה שהסברת, שאם זה לא צורה של שטיחה, אז אין מראית העין, כי אין דרך לשים לא בשטיחה אחרי כיבוס. איפה זה כתוב?
סעיף קטן, נשאר הציון, אות רש יוד בבית.
איפה מה שאמרת, שאם הוא הוריד את הבגד, הרטוב ועודו בידו, יכול ללכת גם לחדר הסמוך, להניח אותו שם באופן שזה בלי שטיחה?
לכאורה גם שם, לא?
20 שניות.
רק בשעה שפושטן מעליו וצריך הוא להניחו, אז מותר להניחו במקום שאני אצור.
יפה. תשובה מלאה, 10 נקודות.
הרב יקיר ברוכי, 10 נקודות.
אז הוא מסקנת ההלכה, אסור לאדם לשטוח את בגדיו הרטובים בשבת, משום מראית עין שלא יגידו שהוא כיבס אותם. אבל זה הכל דווקא אם הוא שוטח אותם, על כיסא, על דלת, אבל אם הוא רק תולה אותם, על מטלה, שזה לא בצורה של שטיחה, אין רגילות לתלות על מטלה בגדים רטובים, לא קולב, מטלה. הרי שהדבר הזה מותר, וכשהוא פושט את הבגד, אף הפי שסתם בגד רטוב אסור לטלטל אותו, אבל כיוון שהוא בידיים שלו ביתר, הוא יכול ללכת לחדר הסמוך, לשים אותו באופן המותר, לא בצורה של שטיחה, כי זה עדיין בידיים שלו ביתר.
אבל אם זה רק מצד הנראות, אם הוא אדם שמתגורר לבד.
אפילו בחדר חדרים אסור. כל דבר שאסור ברור שהוא מראית עין, שיסודו ביסור דאורייתא, אפילו בחדר חדרים אסור. זה מה שמובא כאן בשולחנו, בסימן שין א', סעיף מ"ה.
ולמה בעצם? כדי שלא יתרגל, כדי ש...
כיוון שאם יתיר לבן אדם בחדר חדרים, אז מחר הוא ישים גם על חבלי כביסה, אגיד מה ההבדל.
אבל זה איזשהו גדר.
אם זה דבר שהיסוד שלו יסוד הרבנן, אז אסור רק משום מראית עין בחוץ, לא בחדר חדרים. כי קחו בחשבון שגם אם הוא יעשה בחוץ, זה רק מראית עין של דרבנן. אבל פה שיש מראית עין של דאורייתא בחוץ, אז גם בחדר חדרים אסור. אפילו מוגר לבד וכל החלונות מוגפים, כל התריסים מוגפים, אף פעם כן אסור לשלוח בגדים הבית ליבש. למה מראית עין?
בית ליאב, אף פעם זה לא יכול להיות ליבוש. המגבת הרי רטובה, גם כן יכולים לתלות במתלה שלה.
מגבת רטובה, שוטחים אותה, היא לא תתייבש. נראה שאתה לא...
לא מומחה גדול.
נראה שזה לא החלק...
ייבוש מהגבות זה לא החצה.
לא החלק החזק אצלך, כן, כן.
יש, אבל אפשר להשיג עם מכונת ייבוש היום, זה...
כן, אבל בשבת.
לא בשבת, נכון. שאלה שלישית.
יוסי יצא מביתו ביום שישי אחר השקיעה. גשם חזק תקפו וכל בגדיו נרטבו. האם מותר לו לשטוח את בגדיו ליבשם כל זמן שלא הגיע צאתו כוכבים? ומה הדין במי ששטח בגדיו קודם השבת, האם צריך לסלקם בהגיע יום השבת?
השאלה לרב עידו רביבו. 4 דקות.
שער עוד פעם את השאלה.
אדם שבגדיו רטובים ורוצה לשלוח אותם בבין השמשות, מותר או אסור? ומה הדין אדם ששטח בגדיו לפני שבת, האם צריך לסלקם בהגיע השבת?
אז אדם שחזר הביתה בבגדיו רטובים, אז אם הוא צריך את הבגדים, אז לצורך שבת, אז אם מותר לו לשטוח אותם בין השמשות, כמו שהתירו כל לעשות שבות לצורך מצווה בשין בבית ריש סמך א', שין זין כב בית, כל המקומות האלה שהתירו לעשות שבות לצורך מצווה, אז אם הוא עושה את זה לצורך שבת, יהיה לו מותר.
מתי? דווקא?
בין השמשות.
ואם זה אחרי בין השמשות, לצורך שבת?
מה, בשבת עצמה? ודאי שעשו.
כן.
אלא אם כן זה זמן שיש בו מחלוקת, שבו ארבע ביור הלכה ברסם א', שגם אפשר לסמוך. השאלה השנייה, אם הוא שטח, אז אם הוא צריך... מה השאלה השנייה?
שאלה השנייה, לפני כן, כשהוא שוטח את הבגדים בבין השמשות, כן? הוא יכול לתלות אותם על החבל כביסה בחוץ?
כן, בגלל שזה התירו שבות בבין השמשו ליצור שבת, אז יהיה מותר לו גם לתלות אותם.
לך התחילה.
כן.
האם צריך לסלק בגדים יבשים שהתייבשו כבר בשבת?
לא, כי כל האיסור הוא לשטוח בגדים, אבל זה כל המראית עין. אבל ברגע שהבגדים היו שטוחים כבר מערב שבת, אז אין...
ואם עדיין רטובים?
לא משנה.
למה?
בגלל שכל האיסור של המראית עין זה האיסור של השטיחה. אבל אם זה כבר היה, כבר נמצא שם, אז אין פה מראית עין ולא גזרו על זה חזה.
למה, למה?
כי אין פה מראית עין.
שתי דקות.
האיסור של מראית עין זה בעצם השטיחה עצמה. לא בעצם ההימצאות של הבגדים.
למה? תסביר למה. הרי סוף סוף יגידו שהוא, כי יש פה בגדים רטובים. בן אדם הולך, חוזר בליל שבת מהבית הכנסת, רואה על חבלי כביסה שלך בגדים רטובים. יגיד, אין הבן אדם הזה שטח בגדים. יקביס ושטח אותם.
חזל גזרו על עצם השטיחה. זה רק במעשה השטיחה יש מראית עין, אבל בעצם ההימצאות לא גזרו על מראית עין.
למה? דקה וחצי. למה? רואים בגדים רטובים. יגידו שלפני 5 דקות תלית אותם, אה? אמרת שבזמן שיש מחלוקת הפוסקים, זה שבת או לא שבת, מותר גם כן לשטוח. מה, תסביר לנו קצת יותר?
זה הביאור הלכה ברס...
תסביר טיפה.
ברס סמך, לפעמר שמתי שלפי רבנו תם, שעדיין לא הייתה שקיעה, אז עדיין הזמן הזה הוא בבין השמשות.
זאת אומרת, 50 דקות אחרי השקיעה שלפי רבנו תם זה יום.
דקה.
אז עדיין אפשר לסמוך ולעשות שבות לצורך שבת.
מקורות.
שינה אלף סעיף מבב.
עוד 40 שניות למקורות.
זה בסעיף מימי שלי שנשרו כליו הולך בהם אינו חושש ולא ישתחם לגלבי מפני מראית עין שלא יחשדו ואפילו בחדר חדרים ולא אסרו אלא לשוטחן אבל אם שטח מערב שבת אינו חייב לסלקן בקוף סמכבב שמותר לבין השמשות ואינו חייב לסלקן אפילו הם שטוחים נגד אב דעיקר חשד אינו לשוטחן בשבת שיש רגליים שחפשו שחיפשן היום
הזמן תם
אז ראית מה אדם? הרגילות היא שכשאדם מחבס מיד הוא שוטח. אז ממילא לכן גזרו רק בזמן השטיחה. אז כשרואים בגדים רטובים לא יגידו שהוא שטח אותם עכשיו, הוא שטח לפני כן. כשאדם שוטח בגדים, כיוון שהרגילות היא בזמן, האדם לא מחבס ומשאיר למחורת. אדם מחבס ומיד תולה, אז יגידו שעכשיו הוא שטח אותם, עכשיו הוא כיבס. אבל אם זה היה מאתמול, לא אומרים את זה.
למרות שאם הם רטובים, אז עדיין אפשר לחשוב שמה... כאילו זה נראה שזה מעכשיו.
ולגבי מה שאמרת בסימן רס א', שם זה רק לגבי דיעבד, זה לא לגבי לכתחילה.
מה, אמרתי שזה לכתחילה?
אמרת שמותר לשטוח את זה בזמן שלפי רבנותם זה יום.
אם הוא צריך לצור שבת.
שאלים זה לצורך שבת מותר איפה כתוב את זה בסימן רס א' תפתח את הביאור הלכה מה כתוב שם
בדיעבד אם עבר והדליק הוא עשה שם מלאכה בזמן דיג יש להקל בדיעבד ליהנות ממנה
הולך התחילה וגם
אמרתי שהלך התחילה צריך ל...
מה הנושא שלנו עכשיו? מה השאלה הייתה? האם מותר לשטוח בגדים בבין השמשות לצורך שבת? ושאלתי אותך, אז 50 דקות אחרי השקיעה מותר לשטוח בגדים? אמרת לי כן, כי לפי רבנו תם זה יום. שם ברס המלאכה זה גבי דיעבד, הולך התחילה. וגם הסתכלת שער הציון כאן בעירות רשבב, הוא כותב מכל מקום, נכון להיזהר לשוטחו בצנאה. שאלתי אותך, חבלי כביסה, אמרת לי לך התחילה. שער הציון כותב, נכון להיזהר לשוטחו בצנאה. סך הכל אני הייתה יפה, אבל יש לי פה... כמה נקודות שהחסרת, שאולי בדיוק, 9.5 נקודות.
הרב עידו רביבו, 9.5 נקודות.
אז זו מסקנת ההלכה, אסור לשטוח בגדים בשבת לייבש, אבל בבין השמשות, אם זה לצורך שבת מותר, אבל לכתחילה יעשה את זה בתוך הבית, אם יש אפשרות. לא בחוץ. אבל זה רק בין השמשות. מה זה בין השמשות? 13 וחצי דקות זמניות אחר השקיעה. ברגע שעבר 13 וחצי דקות זמניות אחר השקיעה, שבחורף זה 11 דקות, בקיץ זה מקסימום 17 דקות, אסור לו לשלוח. אפילו בשביל לפי רבנותם זה עדיין יום וכו'.
אבל שוב, הסיבה ש... הרב אמר שמותר לשטוח בעצם, כי לא יחשדו בו? אם...
כי התירו שבות בבין השמשות לצורך שבת. תעשו עוד שאלה, למה בגדים רטובים ששטחתי לפני שבת...
לא צריך להסיר אותם.
לא צריך להסיר אותם, כי המראית, כי האיסור מראית עין זה רק בזמן השטיחה. כי אדם מחבס בגד, לא תולה אותו עוד 8 שעות, תולה אותו מיד. אז אם רואים בן אדם תולה, יגידו שעכשיו הוא קיבס. אבל אם רואים בגד רטוב, לא יגידו שעכשיו הוא קיבס. יגידו שהוא קיבס לפני שבת, ותלה את זה לפני שבת. גם אם הוא מאוד רטוב. יגידו, הוא קיבס לפני שבת, ותלה את זה סמוך לשבת.
ראו את זה באמצע הלילה, באמצע הלילה בשבת. אחרי 6-7 שעות. נו, אז לא יכולים לחשוד בו שזה קרה לפני כמה דקות?
לא, ממש לא. כי הרבה פעמים, אם אין ממש רוח חזקה או שמש, זה יכול גם לילה שלם להישאר ככה רטוב.
גם בזה אין לי מספיק ניסיון.
כן, כן, זה...
אבל הלכה צריך לדעת.
כן.
שאלה רביעית.
מתק חשמל ראשי שנפל בבית משפחת כהן. היה סמוך לצד השבת, מיד בהגיע זמן צאת הכוכבים, כפי המופיע בלוחות, הלך אחד הילדים והרים את המתק הראשי. האם נהג הוגן?
השאלה לרב עומר שרעבי. שוב השאלה הוא מבקש.
מתג חשמל ראשי שנפל סמוך לצאת השבת. מיד בהגיע הזמן צאת הכוכבים המופיע בלוחות, הלך אחד הילדים והרים את המתג. האם נהג העוגן?
נראה שהוא לא נהג העוגן משתי בחינות. צריך, לא, אין לעשות מלאכה עד שיש שלושה כוכבים, שלושה כוכבים קטנים רצופים. למה קטנים? שלא נטעה בעצם בעיקר הדין מספיק בינונים, שלא נטעה בגדולים, הנראים ביום, אז צריך קטנים, שזה ודאי לא גדולים. רצופים כדי להוסיף מחול על הקודש. אז כאן הוא מיד עשה... ולא המתין לשיעור הזמן שצריך להוסיף בחול על הקודש. דבר שני, יש, צריך להגיד ברוך המבדיל. צריך להגיד ברוך המבדיל לקודש לחול. ואסור לעשות מלאכה קודם אמירת ברוך המבדיל.
ואם הוא אמר ברוך המבדיל לקודש לחול, מיד מותר לעשות כל מלאכה שרוצים?
השולחן ערוך אומר כשצריך. אז נראה כשיש איזשהו צורך.
למה? למה כשאין צורך לא? מה הבעיה? אמרתי ברוך המבדיל.
כי בעיקרון המצווה להבדיל בתפילה או על הקוס, ורק אמירת ברוך המבדיל שאין את כל נוסח ההבדלה, אז זה לא לכתחילה.
האם יש הבדל בין סוגי הפעולות, המלאכות שאדם עושה בצד השבת לגבי כל מה שאמרת?
הרמה מביא שמלאכה קלה, אז יש דעה...
מה זה מלאכה קלה?
להדיק את האור, דברים פשוטים.
שתי דקות.
לא מלאכה, תפירה, קיבוס.
כן.
אז יש שמתירים, אז יש דעות בראשונים, אולי רבנים ירוחם.
שמה מתירים?
שמתירים לעשות מלאכה קלה אפילו קודם הבדלה.
קודם הבדלה וקודם ברוך המבדיל?
קודם ברוך המבדיל. אז יש דעות כאלה שמתירים, למעשה אנחנו לא סומכים על השיטות האלה.
דקה וחצי.
מקורות.
נתחיל מסעיף יוד, הוא מביא, העיקר כסברה ראשונה, הרמה, הוא מביא את הדעה הזאת, כן?
כן.
זה מראה שאתה דקטט, סעיף יוד, כן?
כן, כן.
הוא מביא בסוף שמגן אברהם מפקפק בזה, לכולי על מעשו, העיקר כסברה ראשונה.
איזה סעיף קטן?
סעיף קטן, זה ברמה וגם סעיף קטן מם.
מם?
גם סעיף קטן המתת, אין לחלק בין מלאכה למלאכה.
כן.
כפי שאולי יכיוון בזה רק אחר שהבדיל בתפילה. הוא גם בדעת רבנו הוא חם מפקפק בזה. כן, מה עוד צריך?
איפה מה שאמרת שאם אין צורך אז...
זה בלשון השולחן ערוך.
לא עושים מלאכה בלי הבדלה בשם.
ואם צריך לעשות מלאכה קודם שהבדיל בתפילה.
חצי דקה.
איפה מה שאמרת שצאת הכוכבים לבד לא מתיר לנו עשיית מלאכה?
סעיף ב' מה צריך להביא משם?
השנית.
סעיף ב', שלושה כוכבים קטנים, לא יהיו מפוזרים.
למה?
אמרנו.
10 שניות.
סעיף קטן ג', בדין הסגי בבינונים. תוסיף לכל על הקודש, רצופים, סעיף קטן ה'.
מה כתוב בסעיף קטן ה', שמה?
שום תוספת שבת, שורש לכוכבים קטנים שאינם רצופים, נמתים מעט אחרי כן, מותר לעשות את זה לכם. שום תוספת.
הזמן תם.
יפה. תשובה מלאה 10 נקודות.
הרב עומר שרעבי, 10 נקודות.
לא, אתה צריך להביא מקור, לא?
כן, אמרתי סעיף קטן
ה'. אמרת ג', ד', ובשנייה האחרונה אמרת ה'.
אמרתי
ה'. בסוף כן אמרת ה'. רק אמרת כל כך הרבה סעיפים קטנים, אז רציתי לבדות, שאתה יודע מה כתוב.
או, התחילים באלף ליתר ביטחון.
לא, שאתה יודע מה כתוב בה', ואתה לא סתם זורק את כל הסעיפים קטנים שראית באותו רגע.
יישר כוח.
יישר כוח לך, לא לי. כן.
מסקנת ההלכה.
מסקנת ההלכה. אסור לעשות מלאכה בצאת השבת בזמן צאת הכוכבים שמופיע בלוחות. אלא רק בזמן צאת השבת שמופיע בלוחות. למה? מוסיף מחול על הקודש. א', ב', אם לא אמר ברוך המבדים לקודש לכרון, אסור לעשות מלאכה. אפילו שעתיים אחרי שבת. ג', אם אין צורך הכרחי לעשיית מלאכה, לפחות מלאכות דאורייתא, לא לעשות מלאכה עד שמבדילים בתפילה או בהבדלה. אבל אם יש צורך הכרחי, כגון נשים, בנות וכו' שרוצים לסדר את הבית, וזה שבא לבית הכנסת, אז באמירת ברוך המבטים לקודש לכל זה מספיק. זו מסקנת ההלכה.
ובכל מקרה, ההבדלה שבתפילה היא לא מחליפה את ההבדלה עצמה.
הבדלה בקור זה כדי להתיר את האכילה. הבדלה בתפילה כדי להתיר את המלאכה. וכשאדם צריך לעשות מלאכה לפני ההבדלה בתפילה, אומרים לו, תגיד ברוך המבטים לקודש לכל. אבל אדם לא יכול להגיד, אני רוצה לנסוע לבית הכנסת ברכב, כבר הגיע צאת השבת, אני אגיד ברוך המבדיל, ואני אסע לבית הכנסת ברכב. אומרים לו, אדוני, לא, זה לא הכרחי, תלך ברגל. אלא אם כן, זה באמת דרך ארוכה או משהו.
זה רק פעולות הכרחיות.
דברים הכרחיים התירו לך בברוך המבדיל, גם בלי להבדיל בשם.
עכשיו, אדם יכול לעשות הבדלה לפני שהוא יתפלל לערבית?
כן.
זאת אומרת, זה יכול להתיר לו את הנסיעה ברכב לצורך העניין.
אמת.
עכשיו, מי שפספס בתפילה...
זה לא כתוב בלכות שבת, זה כתוב בלכות ספירת העומר.
למה?
סימן תף פיטט. זה פלא עצוב. בכל הלכות שבת לא כתוב שמותר לעשות הבדלה לפני תפילה.
ולמה דווקא בלכות ספירת העומר זה מופיע?
כי שם הוא מדבר שם על ספירת העומר, בנושא של ספירת העומר לפני, אז הוא אומר שהוא מותר להבדיל לפני תפילה, הוא מותר לקדש לפני תפילה.
עכשיו, מי שפספס את ההבדלה בתפילה...
בתף פיטט. סעיף קטן י' ח' שם.
מי שפספס יכול, בסדר, יוצא ידי חובה בהבדלה עצמה. לא צריך לחזור שוב ולומר את התפילה או את ההבדלה שבתפילה.
מי שפספס מה?
את ההבדלה שבתפילה.
אה, כן. אבל אם הוא יוכל, אז כונסים אותו לחזור לכל התפילה. כאילו אומרים לו שתי טעויות. גם לא הבדלת בתפילה וגם אכלת לפני, כונסים אותו לחזור לכל התפילה.
הוא חוזר על כל תפילת 18 של מעריב במוצאי שבת.
אז תסתדל, כן, שזה לא...
מה פה חושם...
לא, להזיר את הציבור.
להזיר את הציבור, כן.
הוא כתב תקווה שלא יוכלו לפני.
אולי באמת צריך לדפוק, הגבאי צריך לדפוק להזכיר, כמו שהם מזכירים, ביעלה ויבוא.
לא, הם יודעים את זה, כי הם מפחדים לחזור. זה דברים שלא נחשנים בהם. טוב.
שאלה חמישית.
רובי חזר מבית הכנסת בשבת כשחליפתו רטובה. פשט את החליפה, שם אותה לרדיאטור. החם. אמר לו אחותו, הפעולה הזאת היא אסורה. רק אם תעמוד צמוד לרדיאטור כשאתה לבוש בבגדים הרטובים זה מותר. וכוח סוער התפתח בין השניים. מי לדעתך צודק?
השאלה לרב איתן חי. ארבע דקות.
שוב פעם, האם אפשר לעמוד ליד ה...
יש לנו בשאלה הזאת שני חלקים. האם מותר לשים בגד רטוב על רדיאטור חם? והאם מותר לעמוד עם בגדיו רטובים צמוד לרדיאטור חם?
לעמוד על רדיאטור חם כשהבגדים שלו רטובים, אם הבגדים יכולים להגיע לחום של הצוללת, אז יש פה בעיה של בישול.
כן, אפשר.
ואם זה לא יכול להגיע לחום כזה, אז יהיה מותר. ומה השאלה השנייה?
לשים את הבגדים הרטובים על הרדיאטור.
זה גם כן יהיה אסור, מצד זה שמרתיח את הבגדים, אני מחמם אותם. יגיע לחימום וזה יהיה אסור מצד זה.
אז מה מבשל? אתם בגדים או את המים? את מה מבשל?
המים שבפנים.
אז אתה אומר שאין הבדל אם הוא עומד יד הרדיאטור או שם את הבגדים ליד הרדיאטור?
אם הוא עומד ליד הרדיאטור, לא אמור להגיע לחום כזה.
לא, אם, זאת אומרת, אתה אומר, הכל תלוי אם הגיע. זה מה שאתה אומר. אם הגיע לחם שהיא צוללת, אם לא אתה אומר משהו אחר, תגיד משהו אחר, אני רק חוזר מה שהבנתי ממך.
אם זה מגיע לחום שהיא צוללת, אם הוא עומד ליד הזה, ליד הרדיאטור, וזה לא מגיע לחום,
מה מגיע, הבגד או המים?
המים.
המים. אז אתה אומר שאין הבדל אם הוא שוטח או עומד?
שתי דקות.
אם הוא עומד, יש פה בעיה גם כן של שטיחה, של מראית עין. החוץ מראית עין, אני שואל.
כן, אבל תגיד את כל הבעיות שיש.
גם אם זה לא יגיע לצולדת, זה מזה שהוא שוטח על מקום של...
אם זה, אם?
גם אם זה לא יגיע ליצולת, זה איזה משהו שלך שוטח למקום שזה עומד יכול להתייבש. יש פה גם את הבעיה של מראית עין. גם אם זה לא יגיע ליצולת.
ואם הוא לא שוטח, רק מגלגל את זה שמה?
שפה, אז זה תלוי בזה, אם זה...
וזה לא יכול להגיע ליצולת, מה הדין? הוא לא שוטח, הוא מגלגל את הבגד, שם אותו שמה, וזה לא יכול להגיע ליצולת, אבל זה חם. מה הדין בזה?
זאת אומרת מותר.
ש?
מראית העין הם פה, כי הוא רק מניח... אם זה מקום שמניחים להתייבש, אז זה בעיה, ואם זה לא
מקום... כן, אבל זה מקום שמניחים להתייבש, כל הזה עם הרדיאטור, אבל הוא לא שוטח, הוא רק מגלגל.
דקה.
גם כן יהיה אסור, כי זה מקום שמניחים רגילים להיבש.
איזה עוד איסור יש כשזה יכול להגיע לצולדת?
אם זה הגוף שלו, מה הצד... אה, מצד דם, מצד חיצה?
40 שניות.
מקורות.
שינה FMZ, מבב.
20 שניות.
בהשם הישחת. של מלבן, אופה, מלבן, נכון.
מלבן.
נכון.
מה? מה אמרת שגם לגלגל אסור? איפה זה כתוב? המשנה ברורה בסעיף קטן ק"ע, מדבר על תנור חם, הוא אומר שאם זה לא דרך שטיחה, זה מותר.
אי, נכון.
9 3/4.
הרב איתן חי, 9 3/4 נקודות.
אז אסור לאדם לשטוח בגדים רטובים על גבי רדיאטור, וגם לעמוד ליד זה, אם זה יכול להגיע לצולדת, גם משום בישול, גם משום מלבן. אם זה לא יכול להגיע לצולדת והוא עומד, מותר. אם הוא שוטח, אסור, אבל אם הוא מגלגל, מותר. זו מסקנת ההלכה.
אם הוא מגלגל, כן מותר.
אם זה יכול להגיע לצולדת, לעולם אסור.
בכל מקרה
אסור. למה? או משום בישול או משום מלבן. אם זה לא יכול להגיע לצולדת, אז אם הוא רק עומד ליד זה, אין בעיה של מראית עין. ואם הוא לא עומד אלא שם את הבגדים, אז אם הוא שוטח אותם אסור, והוא מגלגל מותר.
כי זה לא דרך שטיחה. ואין מלבן.
ואין מלבן, כי זה לא יכול להגיע צולדת. יד צולדת זה 45 מעלות. אין בישול, כי זה לא יכול להגיע צולדת. פחות מ-45 מעלות, אין בעיה.
זאת אומרת שאם משאירים את זה הרבה זמן, זה יכול...
לא, לא, מדברים באופן שישאיר הרבה זמן ולא יגיע לצולדת.
אוקיי.
חום נמוך.
שאלה שישית.
שלולית של מים שיש על גבי הקרש כמין גשר מצד לצד, האם מותר לעבור מעל השלולית באמצעות הקרש?
הרב אשר אסולין. ארבע דקות.
בצפת יש שלוליות אבל אין קרשים.
כן, לא בסגנון כזה.
כן.
או אז יש רמו שאומר שאסור לעבור... לא רמו, איפה זה? שאסור לעבור במקום שהוא יכול ליפול המים, כמו במקרה שהרב אמר.
למה?
שמה הוא יבוא לשחות אחר כך את הבגד.
ואיזה איסור יעבור?
מלבן. קיבוס.
האם מותר לשטוח בגדים שיש בהם זהה כדי לייבש אותם?
שולחן ערוך פוסק שאסור לשטוח בגד אפילו מן הזהה.
מה הדין ילד קטן שירטיב בלילה ורוצים לייבש את הסדין שלו?
מותר לשטוח את זה, ואין פה בעיה של מרית עין, כי זה דבר ידוע שילדים קטנים מטילים מרגליים.
מרטיבים.
מרטיבים. ולא יבואו לחשוד אותו.
כן.
ולא יבואו לחשוד אותו שהוא חיבס אותם בשבת. אותו דבר אם יש צועה על ה... פחות מצוי.
אז כל בגדי ילדים מותר? כל בגדי ילדים מותר? בכנסיים, הכל מותר?
אבל בדברים שיש רגילות. שכאילו מרטיבים, כמו שהרב אמר, את הסדין של המיטה. ופשיטות על בגדים אחרים יעשו.
מה ההבדל?
אם יהיה חשש שיומרו שהוא חיבס אותם בשבת. בדברים שהדרך אין משום מרית עין שהוא חיבס אותם, ובשאר הבגדים יש חשש שיגידו שהוא חיבס אותם בשבת.
אז מה ההבדל בין סדין למכנסיים?
בסדין אמרנו שיש, כולם יודעים שקורה וקטנים מרטיבים, אז הוא עכשיו תולה את זה מהרגליים ולא חיבס אותם. לכן אין, גם זה מועט.
שתי דקות.
לא טועה. אם אני לא טועה, יש גם מועט שמה, שזה לא רטוב מאוד. אבל גם בלי זה אין חשש, אין פה מרית עין שיבואו להגיד שהוא קיבס אותם בשבת, כי מה שיש רגילות שזה מתרטה ושוטחים אותם.
אז יש הבדל, יש הבדל כמה הסדין רטוב?
קו 20.
אם אני לא טועה, כתוב מועט.
שמה? שמועט זה סיבה להתיר או לאסור?
סיבה להתיר.
אז אם זה מועט להתיר ואם זה הרבה אסור?
כן.
מה קורה בגד יבש? אדם רוצה לשטוח בגד יבש, להבריר אותו. מותר או אסור? לשטוח בגד יבש, להבריר אותו.
אין פה מרית עין גם. כאילו, יבש.
מקורות.
40 שניות למקורות.
התחלה, התחלה, אסור ללך בשבת במקום שהוא יוכל להחליק. שינה לב סעיף מם וב. עם המרגליים.
כן.
עוד 20 שניות. אם לא נשארה כולן בעמי רגליים,
זאת אומרת, איפה לגבי זהה?
ממזיין.
איפה שאמרת, איפה כתוב ששחיטת בגד זה איסור קיבוס? איפה כתוב ששחיטת בגד זה איסור קיבוס? אמרת, שם עבור לסחוט, עבור איסור קיבוס. איפה זה כתוב?
שין בית סעיף צאת.
מה כתוב שם? איפה כתוב?
זמן תם.
איפה כתוב שקיבוס בגד? זה שחיטת בגד זה קיבוס, איפה זה כתוב? אולי זה איסור אחר. אנחנו בכוונה מוסיפים כמה שניות, כי היה לכם קצת לעומס בשאלה. איפה כתוב שאיסור שחיטת בגד זה קיבוס? עוד 15 שניות. רבי, אל תאפס.
בביאור הלכה, מי לא חושש? לא,
זה... לא, כתוב שחיטה, אבל איפה כתוב ששחיטה זה קיבוס?
כן, עברו 15 שניות.
אבל למה אתה רק נשאר משין א', אין עוד סימנים. תפתח, תדפדף, ימינה, שמאלה, מה? אה?
לחץ.
לא, הוא ענת הכל בסדר, אבל תפתח, תדפדף. יש שין ב' סיף קטן המתת, יש שין כף סיף תדבב. תפתח, מה? בשין כף סיף תדבב, בשנה ברורה שם סיף קטן מבית. משין בצף קטן למתד במשנה ברורה. יש עוד מקורות, אבל לפחות היה צריך להביא את המקור אחד.
אמרתי שין בצף תת.
אה?
אמרתי שין בצף תת.
לא, לא כתוב בצף תת בשולחן האורך הזה. מחילה? לא כתוב. אמרתי, משנה ברורה, סיף קטן למתד. נעלה הוא נמצא בתוכנית ראשונה. אתה נמצא תוכנית, לפני תוכנית חזרה. אין, עוד בצרף הקמר. צריך לדעת איפה כתוב בשולחן האורך שסחיטת בגד זה איסור קיבוץ דאורייתא. איפה זה כתוב? כולם יודעים, רמב״ם, שחיטתו, וזה, צורך כקיבוס, אבל איפה זה כתוב? שאלו אותך, איפה כתוב שאסור לך לשחוט בגד בשבת? איפה זה כתוב? צריך לדעת? או שתביא להם שין בצף קטן המתת, עוד שין כף סיף תתבר. אבל הצלת את עצמך עם הרוב מיעוט בסיף קטן קופסא מחדלת. כן. טוב, זה החלטה מאוד גורלית. כי מצד אחד הוענת הכל יפה,
זאת אומרת, רק המקור הזה היה חסר?
כן, אבל זה מקור משמעותי. זה מקור משמעותי.
היה לו גם אומס בשאלה, אבל...
לכן נתנו לו עוד 15 מה שאני אמרתי, אבל רבי היה לו לפחות את זה 25-30 שניה נכון.
כן, אבל הוא היה מחוץ למוד כבר.
כן, אבל הוא נתפס על שינה אלף, למה הוא לא דפדף?
גם הגיע מצפת.
בסדר.
זה לא קשור.
אין מה לעשות, חידון זה חידון.
כן.
מקור זה מקור, וחידון זה חידון, וצריך לדעת איפה כתוב, גם בזמן לחץ, שאיסור שחיטת בגד זה קיבוץ דאורייתא. 9.75.
הרב אשר אסולין, 9.75 נקודות. איך מסכמים את זה? הלכה למעשה.
את מה, את הניקוד או את...
את כל מה ש...
את כל מה שהוא אמר.
כל מה שהוא ענה.
אז בקיצור, באופן כללי, אסור לאדם ללכת במקום שיוכל להחליק למים. יש לך פה איזה מקום, גשר, אפשר להחליק, אל תדע שם. למה? שמה יבוא... יתרתה ויבוא לידי שחיטה. ואיסור שחיטה זה איסור קיבוס. אסור לאדם לייבש בגדיו רטובים, גם מזהה. בגדים של הקטנים שמרטיבים בלילה, שניכר שזה בגדי קטנים, וזה לא ממש ספוג, רק חלק רטוב זה מותר. בגדים מבישים גם כן מותר.
שוב העניין של המריטיים.
כל מריטיים.
ולכן גם בגדים יבשים אין שום בעיה לתלות לעברור.
קירום שזה יבש.
גם אם זה ממש על חבד של הכביסה?
כן, כזה יבש. כל הנדון פה בסיף קטן קופסא מחגים אם זה רטוב קצת ואם זה יבש מותר גם שהבן איש חיים מחמיר ביבש אבל רוב הפוסקים לא מסכים לזה
ולמה? גם מצד המריטאים?
כן, כששומרים מה זה משנה, אנשים לא יודעים זה
אבל אם רואים שזה יבש אז לא יחשבו שזה מלפני שבת שם אמרנו שמלפני שבת לא צריך להוריד
אנשים לא באים לבדוק אם זה יבש או רטוב רואים אותך שותח בגד לא באים לבדוק אם זה בדרך כלל שותחים בגד רטוב אבל אף על פי כן יבש מותר
הגענו לשאלה השביעית.
אדם שהתרטבו בגדיו או בשלולית או ממי קשמים, האם מותר לו להמשיך ללכת עם הבגדים הרטובים? ומה הדין כשהגיע לבית ופשט את הבגדים, האם מותר לקחת אותם למקום צדדי?
הרב יצחק בונן. 4 דקות.
בעזרת השם נעשה ונצליח. אז בשין א' מבואר שבגדים שאדם לבוש בהם אגם שכתוב ברמה בסעיף מ"ו שאסרו לטלטל בגד רטוב שמה ישחתנו שינבע את צבקת הלמטט, זה מצוח הקיבוס. אף על פי כן, הוא יכול ללכת עם הבגדים האלה, כי לא גזרו על ה... לא גזרו על ה...